קשת כל שידורי תורה, ואנחנו מארחים את הרב יוסף צבי רימון, סדרת שיעורים בנושאי תפילה, בנושאי הלכות תפילה.
טוב, שלום. אנחנו ננסה לברר היום את הדין של חזן שמתפלל בנוסח אחר מהציבור, שזאת שאלה מאוד מעשית שמתרחשת גם סתם כך, כשאדם נמצא באיזה מקום ונהיה חזן, וזה מתרחש מאוד כשאדם בשנת אבל, הוא מסתובב כל מקום, ופתאום הוא נמצא במקום שהציבור מתפלל אחרת ממנו. הרב פיינשטיין התייחס לזה בשו"ת איגרות משה, באורח חיים חלק ב', סימן כ"ט, אומר הרב פיינשטיין, מה ששמע כבוד תורתו בשמי, שאמרתי שאם השץ בעצמו, שמתפלל בעצמו בנוסח ספרד, ויורד לפני התיבה במקום שהציבור מתפלל לנוסח אשכנז, ולהפך, צריך גם כשמתפלל בלחש להתפלל כנוסח המקום שמתפללים הציבור, וכולי, הוא אמת. ותכף נסביר את הדברים. אומר הרב פיינשטיין, החזן צריך להתפלל בציבור לא רק את התפילה שהוא אומר בקול. גם את 18 בלחש הוא צריך להגיד בציבור. למה? שהטעם ששץ מתפלל בלחש הוא כדי שיסדיר תפילתו. ולא ייקשל בלשונו כשיתפלל בקול רם לפני הציבור. אז אומר הרב פיינשטיין, מה כל הסיבה שבגללה יש בכלל תפילת לחש לחזן? הרי לכאורה לא צריך תפילת לחש, הוא מתפלל תפילה אחת בקול, בשביל לא צריך להתפלל פעמיים. הוא מתפלל פעם אחת בלחש כדי שהוא לא יתבלבל בתפילה בקול. ואם זאת המטרה, אז ברור שהתפילה בלחש צריכה להיות כמו התפילה בקול. אם הוא מתפלל תפילה בלחש אשכנז, ואחרי זה הוא מתפלל בקול ספרד, אז מה הרווחנו? אז בשביל מה כל התפילה בלחש? כל התפילה בלחש כדי שיתכונן לחזרת השץ בצורה טובה. ולכן גם את התפילה בלחש צריך להגיד, לפי דעתו, בנוסח הציבור. והוא אומר, בהמשך, וכן מפורש במגן אברהם, סימן קכ"ד, סעיף קטן ג', דלדינה, מה שהשץ מתפלל בלחש הוא כדי להסדיר תפילתו. ואף בתפילות כל השנה, אם לי כדחק, צריך השץ להתפלל תחילה בלחש, להסדיר תפילתו, ורק בשעת הדחק שרי כדי איתה במחבר ורמה בסעיף קטן ב'. כלומר, תפילות ראש השנה, שם ודאי אדם צריך להתכונן ולעבור על תפילתו לפני זה. אבל, כי זה תפילות שלא קורות כל יום, שאדם יכול להתבלבל, אבל גם התפילות הרגילות, אז לכתחיל הטוב שאדם מתכונן.
זה הרבה יותר פשוט, אם זה נוסח אשכנז ונוסח ספרד, אבל מה קורה איזה שזה מגיע לתמונים?
נו, אז הסיבה עוד יותר טובה.
לא, אבל זה הרבה יותר בעייתי. מבחינת, הוא לא מכיר בכלל את המצב.
נכון, אבל לכן זו סיבה עוד יותר טובה שהוא יצטרך להתכונן. אם הוא לא יכול בכלל... אתה אומר, זה לא יעזור לו. אז לפי הדברים האלה של הרב פיינשטיין, אם אתה לא יכול, אל תיגש.
לא, אבל אם זה
המצב
שאתה אמרת
על העבל... עבל, לא ייגש. לפי הרב פיינשטיין, זה מה יש. אתה מתפלל בנוסח הציבור. וכיוון שכך, אז אתה גם את התפילת לחש שלך, תגיד בנוסח הציבור כדי שלא תתבלבל, ואם גם זה לא יעזור, אז אין מה לעשות. אז לא תוכל להיות חזן במקום הזה. תכף נראה את המסקנות יותר את הדברים, וכך לכאורה נראה לפי הגישה הזאת כאן. והרב פיינשטיין אומר שבמקרה שלנו, אז כיוון שהוא עוד מתפלל בכל רם, אז יש עוד יותר חשש שיתבלבל. גם אדם שמתפלל תפילה לעצמו, לא לחזן, גם זה יש דברים שצריך לפעמים להתכונן, אבל כשמדובר על תפילה לפני הציבור בכל רם, אז זה עד רבה הזה יתגרע עוד יותר, הוא יתבלבל, יהיה לו שתי נוסחאות בסוף, אחת בלחש, בכל רם הוא יתבלבל, ויצא לו איזה צ'ונט אחד, ששני הדברים ביחד, אז לכן בלחש, שיגיד כמו התפילה בכל. זו דעתו של הרב פיינשטיין. הרב עובדיה יוסף, פשוט יביא אומר, חושב אחרת, ואם תזכרו, זה דומה קצת למחלוקת שראינו בשיעור הקודם, שהרב פיינשטיין מאוד מאוד תהיה עם הציבור כל הזמן, תעשה כל מה שהציבור עושה, גם קדושה עם הציבור, והרב עובדיה חושב שהרבה דברים אתה יכול לעשות, למעשה הכל, כשאתה בעצמך אתה יכול לעשות בכלל את הנוסח שלך, וגם כאן אומר הרב פיינשטיין, הרב עובדיה, דבר מפתיע, בשו"ת יביע אומר חלק ו' סימן י' עוד ח', ומדי דברי זכור אזכור את אשר נשאלתי מכבר מאיש ירא שמיים, ספרדי, שהיה רגיל לעבור לפני התיבה ולהיות שליח ציבור בתוך י"ב חודש של אביו נשמתו עדן. אלא שלפעמים היה מתפלל לבית כנסת הסמוכה לביתו, שמתפללים בנוסח אשכנז, ושאל אם רשאי להיות שמשץ בנוסח אשכנז או ספרד, והוריתי לו שאם יסכימו כל הקהל שיתפלל בנוסח הספרדים כמנהג אבותיו, יעבור לפני התיבה. ואם לאו, שב ואל תעשה עדיף ולא יתפלל בנוסח אשכנז. אומר הרב עובדיה, תשמע, אתה ספרדי, אתה מתפלל בנוסח ספרדי. הציבור אשכנזי כולו, אתה אומר לציבור, תשמעו, אני ספרדי, אני עכשיו אבל, אני רוצה להיות חזן בנוסח ספרדי. יגיד לך, מה פתאום ספרדי? אנחנו אשכנזים. לא רוצים, אני לא חזן. או שאתה תתפלל בנוסח שלך, או שלא תהיה חזן בכלל. עכשיו כאן גם אפשר לראות, שאם הציבור מסכים, אדם יכול להתפלל בנוסח אחר מהציבור, לדעת הרב עובדיה, וראינו את זה בעבר לגבי מקום שרוצים פעם ככה, פעם ככה, של ציבור מעורב, אז כאן זה ממש מפורש בתשובת הרב עובדיה, שברור לו, שאפילו אם כל הציבור הוא בנוסח אחד, הציבור יכול להסכים שהחזן יתפלל בנוסח שלו, בנוסח אחר מהציבור.
ואז כל הציבור יתפלל בנוסח
שהחזן? ואז תלוי, אם אתה רב פיינשטיין, הרב עובדיה, מה בדיוק יהיה, זאת שאלה מעניינת. מה לעשות במקרה הזה, זה תלוי לגבי קדושה, לגבי דברים, זה תלוי בדברים שראינו פעם שעברה, יכול להיות שקדושה כולם יגידו כמו החזן, לפי הרב עובדיה הם לא צריכים להגיד כמו החזן, זה תלוי בדברים שראינו פעם שעברה, של מישהו שנמצא במניין אחד והוא מתפלל בנוסח אחר בעצמו, אבל הוא לא שליח ציבור. והוא אומר, ואם לאו, שב ואל תעשה עדיף, ולא יתפלל בנוסח אשכנז. וכאן הוא אומר קצת עוד הסבר, ש... ההסבר הזה לוקח את זה לנקודה מסוימת, והייתמה שאם כל הקהל מסכימים, אף על פי שהוא שליח ציבור, כיוון שאילו רצו גם הם לעבור לנוסח ספרד, היו רשאים לעשות כן. עכשיו הוא אומר משהו שהוא קצת שונה מאיך שאני רציתי לקחת את הדברים שלו. כי אני אמרתי, ציבור יכול להחליט שהוא משנה עכשיו שנלך לפי החזן, גם אם כל הציבור בנוסח אחד, הוא יכול לתת לחזן את הזכות. המקרים שדיברנו בעבר היו שיש חצי ככה, חצי ככה, שזה... אבל הרב עובדיה אומר, לא, זה לא שאני חושב ככה, אבל נוסח ספרדי זה לא בעיה. כי הנוסח הספרדי הוא הנוסח העיקרי, לדעתו. וכיוון שזה הנוסח העיקרי, אז כל הקהל יכול לעבור לנוסח ספרדי לכל החיים. הם כולם יכולים לשנות, כי כל אחד שמעדיף להתפלל נוסח ספרדי, קדוש יאמר לו. ברור שזה דבר שעדיף, לפי הרב עובדיה. וזה כבר ראינו בשיעורים הראשונים, שכל אחד מחזיק בגישתו כאן, בשיטתו. אז לכן הוא אומר, אין בעיה שהם יגידו לחזן להתפלל נוסח ספרדי, שיעשו פעם נוסח ספרדי. וחוץ מזה הוא אומר, וזה כן קשור למה שאמרנו, ומה גם שהיום כולם בקיאים ומתפללים, ואינו אומר החזרה רק להוציאה מידי חובת קדושה או ברכת כהנים. לכן רשאי להיות שץ בנוסח ספרד, ספרדי הוא מתכוון כאן. כלומר הוא אומר, חוץ מזה, אז זה לא נורא כל כך שהחזן הוא בנוסח אחר מהציבור. לא נורא, כי הוא בסך הכל, הוא לא מוציא אף אחד לידי חובה בחזרת השץ. קדושה, כל אחד יכול להגיד בנוסח שלו לדעת הרב עובדיה. אז זה לא משנה כל כך. ובכל מקרה זה רק להוציא אותם קדושה או ברכת כהנים, אין בעיה, הוא יכול להיות בנוסח אחר. לכן רשאי להיות שץ בנוסח ספרדי, וכמו שעשו רבותיו של החתם סופר, הרב נתן אדלר, הפלאה, שאף על פי שכל הקהל התפלל נוסח אשכנז, התפלו כשליחי ציבור מנוסח ספרד וכולי, ומכל שכן בארצנו הקדושה שכולם יודעים שיש קהילות של אשכנזים וספרדים וכולי. אז הרב עובדיה סבור שהחזן התפלל בנוסח שלו, לפחות אם הוא ספרדי, ולא ילך לנוסח של הקהל, ואם הקהל לא מסכים, אז לא ייגש לפני התיבה. אז יש לנו כאן שני כיוונים קיצוניים ממש, הפוכים לגמרי. הרב פיינשטיין, החזן, יהיה אפילו בתפילת לחש כמו הקהל. הרב עובדיה, החזן, יהיה בנוסח שלו, לפחות אם הוא ספרדי, אם כי ברגע שלוקחים את הגישה הזאת, אז יש כל אחד שחושב על הנוסח שלו, שהוא הנוסח הכי טוב ושאפשר להעביר, אז אפשר כבר לגייר את זה גם לדברים אחרים, אבל החזן יישאר בנוסח שלו ולא יעשה שום דבר לפי הציבור. הרמה בסימן קוף, מתחת לרב פיינשטיין כאן, כתב משהו שבאופן פשוט הוא לכאורה מקשה מאוד על דברי הרב פיינשטיין. אומר הרמה, השולחן ערוך אומר, תפילות של מועדות ושל ראש חודש צריך להסדיר קודם שיתפלל כדי שתהיה שגורה בפיו. זה לא מדבר על חזן. כל אדם צריך לסדר את התפילות לפני שיתפלל, שידע איך מתפללים. אומר הרמה, ויש אומרים, דווקא כשמתפללים על פה. אבל כשמתפללים מתוך הסידור מותר, דה רואה מה שמתפלל וכן נוהגים. אז הרמה אומר, כל העניין של להסדיר תפילתו נאמר כשמתפללים בעל פה. אבל אם מתפללים מתוך סידור, לא צריך להסדיר תפילתו. אז אמנם כאן הוא לא מדבר דווקא על חזן, הוא מדבר על כל אדם בתפילות של ימים נוראים שצריך להסדיר קודם, אבל העיקרון של חזן לכאורה די דומה, למרות שיש מקום לחלק אולי, להגיד חזן יתבלבל יותר בתפילה בכל, אבל בעיקרון כיוון שיש סידורים לחזן, אז נראה שיש סיבה טובה לכך שחזנים מקלים ולא מתפללים בתפילת לחש, או לא מקלים איך שנקרא לזה, לא מתפללים בתפילת לחש בנוסח של הציבור, אלא בנוסח של עצמם, כי את התפילה בכל הם התפללו מתוך סידור. עכשיו, לגבי הרב עובדיה, אז כמובן שיש דבר אחד שצריך גם כן להעיר כאן, שהוא דבר פשוט, אבל שחייבים להעיר בעניין, שהרב עובדיה אומר בתוך הדברים שלו, שכל האפשרות לחזן, להתפלל אחרת מהציבור, זה רק בתנאי שהציבור מסכים. וזה דבר חשוב, כלל חשוב, כותב אותו המעריק, שוט המעריק סימן למד, דווקא בעניין הקדיש, אבל בעניין התפילה, כך לי האומר בשביל אביו, כמו האומר בשביל אחר שאין קרוב כלל, דאין זה תלוי כלל, אלא ברצון הקהל, שהתפילה היא שלהם, והיא במקום קורבן ציבור, דהיינו התמידים שהיו באים משל ציבור, ואין ראוי שיהיה אדם שלוחם להקריב את קורבנם שלא מדעתם. אומר המעריק, אתה שליח של הציבור. כיוון שאתה שליח של הציבור, אתה לא יכול להיות ממשהו שהציבור לא רוצה. ולכן שליח ציבור צריך להיות לפי רצונו של הציבור. עכשיו כאן זה מקרה קיצוני ששליח ציבור יהיה ממש בנוסח אחר. אבל הדבר הזה אמור בכלל. שליח ציבור ניגש, הוא צריך להרגיש את הציבור. כתוב במעריל בהלכות יום הכיפורים שלשליח ציבור אסור לשנות אפילו בניגון מהציבור. ויש שם ממש מעשה נורא ששינו ודברים נוראים שהתרחשו. עכשיו, זה לא אומר שחזן אסור אפילו להביא ניגון חדש. יש קהל שאוהב דברים חדשים שהם מביאים ככה לחד עודי בניגון חדש. אבל מצד שני צריך להיזהר. אני לפני הרבה שנים הייתי שנים הראשונות של ישיבת ההסדר בירוחם. התפללתי שם בתור שץ במוסף, בראש השנה, ביום כיפור, ותמיד עשינו גם מנגינות חדשות. ופעם אחת עשיתי מנגינה חדשה, אחרת הרכבתי משהו על חלקל חיים וחסד. במקום זה עשיתי משהו אחר. אחרי התפילה באו אליי כמה חבר'ה שהיה להם כל כך קשה. אמרו לי, מחכים כל השנה, מגיעים לזה, פתאום יש דברים שהשתרשו כבר, אדם לא יכול כל דבר, אמרתי, אז אני לא אעשה את זה יותר. אז באמת אני יותר זהיר בדבר הזה היום. אני כן עושה מנגינות חדשות גם כשאני בקהילה פה לפעמים, אבל לא בדברים שאנשים יתרגלו, אנשים יתרגלו, פתאום דבות שנה להם את כל נדרי. מה אתה משנה כל נדרי? יגיד המנגינה יפה, אתה לא יכול, אדם יבוא כל נדרי ולא יעשה את ה... יש מנגינות שנכנסו לעם ישראל או נכנסו לקהל, אדם לא יכול לשנות, כך כתוב במעריל, אפילו בניגון. דברים אחרים שאנשים רגילים שמשנים מדי פעם ועושים ככה לגוון, אז זה דבר שאדם יכול לשנות. העניין הזה גם קשור לעוד דברים אחרים, שחזן יש לו אחריות להרגיש את הציבור. זה קשור גם לקצב התפילה למשל. קצב התפילה זה דבר שהוא הרבה פעמים רגיש בבתי כנסת. מהר, לאט, יש כאן רגישות מסוימת. והרבה פעמים יש חזנים שמתפלים אצלנו בקצב שהוא איטי מאוד. יש גם מהיר מאוד. ויש גם איטי מאוד. מבחינה אישית, הרבה יותר נוח לי אם הייתי מאוד. זה טוב לי ואני אוהב את זה, ככה אני הייתי רוצה שיתפעלו. מצד שני, כשאני מרגיש שהציבור ככה בלחץ, שתפילה של יום חול, לפעמים יש חזן איתי, אז לוקחת הרבה זמן יחסית, עניין שבעלי בתים, היום התפילה ערכה קצת יותר משלושת רבעי שעה. זה קצת הרבה ליום רגיל, זה לא שני, לא חמישי. זה קצת הרבה, ואנשים מערים לעבודה, ואנשים אחרים. אז אני שמח שזה לא 30 דקות, אבל אם זה היה 37 דקות, אני חושב שזה היה יותר משקף את הקהל. אז אדם לא יכול גם אם עכשיו זה לא בכוונה, אף אחד כאן לא עושה בכוונה, אבל אדם טוב שהוא ירגיש את הקהל, וישים לב, בצורה נורמלית גם, לא לעשות דברים שהם לא לפי הלכה, לא לגמרי. אבל להרגיש את הקהל, עם הקהל במנגינות, בקצב, בדברים. אתה שליח של הציבור, ואתה לא יכול להחליט לציבור מה יהיה. ויש מקומות שחזנים ממש מחליטים. יש מקומות שהציבור, חזן אומר, אני אעשה ככה, עולה, יש כל אנשי כוח כאלה. אין דבר כזה. חזן לא יכול לגשת בצורה כזאת, וזה אחד העקרונות שגם למדנו בהקשר שלנו, לגבי נוסח התפילה. למעשה, במחלוקת הזאת של הרב פיינשטיין והרב עובדיה, מקובל לא כדברי זה ולא כדברי זה. בדרך כלל מה שמקובל זה כמו שכתב שוט שואל ומשיב תליטה סימן ריש ממזיין הרב נתן זון דברי מה רשדם ענה וכולי, אם צריך להתפלל לפני התיבה איך יעשה? הנה בלחש יאמר כנוסחתו, ובתפילת חזרת ששץ יעיין בסידור ויאמר בנוסח ספרד, זה הנראה לעניות דעתי, בעיקר להיות הכל בעצנה ולא יתקוטטו בזה, והשם בוחן לבבות יודע היטב כוונתו לשמיים וכו'. אז אומר, שואל ומשיב, תפילת לחש, אתה יכול להתפלל בנוסח שלך, תפילה בכל תתפלל כנוסח הציבור, כיוון שאתה מתפלל מסידור והדברים מה שכתובים בתוך זה, תסתכל טוב בסידור ותתפלל כנוסח הציבור. אני חושב שבדרך כלל זאת הנחיה נכונה, שתפילת לחש תעשה בנוסח שלך, תפילת לחש בנוסח של הציבור, אלא אם כן אדם חושש. ויש מקרים שאדם חושש. אני כשהייתי יבל על אבי, היו מקרים שהתפללתי בייחוד שיבת ציון בתל אביב. זה מעוז היקים בתל אביב. שם אתה לא יכול לטעות בשום מילה. אתה צריך להתפלל בדיוק בצורה מסודרת, בנוסח אשכנז, ואני רגל בנוסח ספרד. ובהתחלה היו מקרים שאני ככה אמרתי עצמי, אני אתפלל בנוסח שלי ובכל, וראיתי שכל פעם היה משהו קטן, שכאילו אתה כבר מרגיש שאתה בטוח, הכל נגמר, ועל כולם, מה זה ועל? על כל מיני דברים שאתה, על וב, על דברים קטנים, אז שם באמת הייתי מתפלל כמו הרב פיינשטיין, גם בלחש בנוסח אשכנז, שאני יודע שכל מילה באמת תהיה מדויקת גם אחר כך. אז יש מקרים שאדם מרגיש שבאמת הוא צריך להתפלל בלחש בנוסח של הציבור, כי אחרת הוא לא יצליח, אז שכך יעשה. אבל אם אדם בטוח שהוא יצליח, ואם אדם ככה אין לו בעיה, אז הוא יכול בלחש להתפלל בנוסח שלו, ואחרי זה בכל להתפלל בנוסח אחר. אלה הדברים לגבי אדם שמתפלל אחרת מנוסח הציבור, ואם ננסה לסכם בקצרה את כל מערכת השיעורים, של ההקדמות האחרונות, של הפתיחה לנוסח התפילה, הדבר ראשון, לגבי נוסח התפילה עצמו, עד כמה הוא קריטי שהוא יהיה מדויק. ראינו שיש מחלוקת בין הראשונים, ראינו שהטור והראש אומרים שזה חייב להיות מדויק, הרשב"א והבודרם חושבים שיש מילים שאדם יכול להוסיף או להוריד. ראינו שהכרעת האחרונים להלכה, שאדם צריך לשמור על נוסח מדויק, כדעת הראש והטור, כך הכריע המשנה ברורה להלכה, וכך גם פוסקים ספרדים, וגם אחידה, והפני יהושע, וחתם סופר, ואחרים. ביארנו שלמרות הדבר הזה, יש כמה נוסחים, שמקורותיהם כנראה בנוסחים קדומים, נוסח ארץ ישראלי ונוסח בבלי, רב עמרם גאון ורב סעדיה גאון, שיש מקורות שונים כנראה שהביאו לתשתיות של כל נוסח, ויש דברים אחרי זה שהתרחבו וחלק בעקבות הארי, כאשר יש גישה אחת שמבינה שבאמת יש רק נוסח אחד ומישהו כאן טעה, וזאת גישת היבץ, וכל אחד צריך לשמור על הנוסח שלו, אבל יש כאן אולי גישה של טעויות, ויש גישה אחרת, יותר הגישה על פי הארי והגישה החסידית, שאולי כל הנוסחים נכונים וכל אחד מתאים לפי הדרך שלו, לפי שורש נשמתו. כאשר אדם נמצא במקום שמתפללים בנוסח אחר, נחלקו הפוסקים מה יעשה, והדבר המקובל הוא שאת כל התפילה מתפלל בנוסח שלו הפרטי, חוץ מקדושה, שאת זה מתפלל בנוסח של הציבור, וגם עלינו לשבח. זה הדבר שמקובל, אם כי אדם שיש לו בעיה עם זה וקשה לו, שאין לו עכשיו את הנוסח השני, יש לו על מה לסמוך אם הוא יתפלל גם את הדברים, גם את הקדושה, בנוסח שלו. ולבסוף ראינו לגבי חזן, שלגבי חזן גם כאן יש מחלוקת כיצד יעשה, והדבר המקובל שהוא מתפלל תפילת לחש בנוסח שלו, ותפילה בכל בנוסח של הציבור. עכשיו יש דבר אחד שבו, בכל אופן, עם ישראל, אני חושב, קיבל על עצמו להיות סלחן יותר, ושכל אחד אומר בנוסח שלו, למרות שהוא חזן בזה, וזה קדיש יתום. קדיש יתום הוא למעשה כמו חזן. אדם שמתפלל ואומר קדיש יתום, הוא חזן. זה שהוא לא עומד בבימה או לא עומד במקום אחר, הוא חזן לכל דבר. העניין עצמו בכלל שיתומים אומרים קדיש, לא נמצא לא במשנה, לא בגמרא, לא ברמב״ם. זה דבר שמתחיל מאוחר יותר. כל העניין הזה מופיע לראשונה בסידור רש"י לגבי נער שאומר קדיש בסוף התפילה. אחר כך באור זרוע, כנראה נערים יתומים אמרו קדיש, שלא יכלו להתפלל, אז הם היו קטנים, הם אמרו קדיש. ובערך לפני 500 שנה התחילו להגיד קדיש יתום, בהתחלה אצל האשכנזים, אחרי זה נכנס גם לספרדים. אבל קדיש יתום הוא קדיש שאדם הוא למעשה חזן. ובגלל שהוא חזן, אז א', הוא צריך להגיד זה כמו חזן. יש כאלה חושבים שקדיש יתום זה, אתה יכול להגיד ככה איזה סוד צבאי. אומרים ככה בשקט, כל אחד אומר לעצמו באיזה פינה, קונה גם בתי כנסת ככה, סגדל, סגדש מהירה, וכל אחד אומר לעצמו ואיזה מישהו עונה לו אמן בצד. זה לא צריך להיות ככה. קדיש זה כמו חזן. אז אם זה כמו חזן, כולם צריכים לשמוע. ולכן, או שכולם יגידו ביחד, או שיגיד כל פעם אחד אחר, דבר שאנחנו לא נרגים אותו כל כך היום, אבל בנסת איחוד שבת ציון שזכרתי, אז שם גם עושים ככה, שכל פעם רק אחד אומר קדיש יתום. וכיוון שיש כאן חזן, אז לכאורה הוא היה צריך להגיד את הקדיש בנוסח של הציבור. אבל כאן אני חושב שזאת לא המציאות, ושאנשים רגילים לבוא לבית כנסת ולהגיד קדיש בנוסח שלהם. כל אחד אומר בנוסח שלו. וכיוון שמעיקר הדין ראינו שקהל יכול למחול שיהיה בנוסח אחר, במיוחד שזה לא, כמו שהרב עובדיה אומר, זה לב התפילה, כל אחד מתפלל לעצמו, הרי תפילת לחש כל אחד מתפלל לעצמו. אז קדיש אם יהיה בנוסח אחר, במיוחד שיש גם קדישים שגם בנוסח עצמו, כי כבר עברנו קדישים בתפילה עצמה, אז העולם רגיל למחול בדבר הזה וזה. אני חושב שבאמת יש על מה לסמוך להגיד כל אחד בנוסח שלו. יש מקרים מסוימים שלפעמים הייתי נקלע לאיזה מקום שהייתי רואה ש... אולי לא יודע למה, אבל כשהייתי מגיע לבנסת ספרדי ככה טהור, אז שם, כשהייתי אומר קדיש, אז הייתי לוקח סידור ספרדי ואומר בנוסח הספרדי, אבל אני חושב שזה... אני חושב שאפשר להסתדר בלי זה. בוא נאמר ככה, אני עשיתי ככה כדי ככה להיות ממש בנוסח של הציבור, להיות כי אני חזן, אז אני כמו הנוסח של הציבור. אבל אני חושב שבזה העולם רגיל עם חול, וספרדים, אשכנזים, כל אחד אומר את הנוסח שלו. ולכן בעניין של הקדיש, אז אם שומעים אחד את השני, אז זה לא בעיה שכל אחד יגיד גם בנוסח שלו. טוב, אנחנו בזה גמרנו את הסדרה של נוסחאות התפילה. ובדברים האלה אנחנו ניגשים אל התפילה עצמה. כאשר את התפילה עצמה אנחנו נעשה בעזרת השם לפי הסידור. אנחנו נתחיל לפי הסידור כשהדברים יהיו משולבים בהלכה ומחשבה ביחד, הלכה ואמונה ביחד, לעבור על ענייני הסידור. אני חושב ששם ההתחזקות בדברים האלה חשובה גם מבחינה הלכתית, גם מבחינה מחשבתית. יש עוד הרבה הקדמות שהיה אפשר לעשות על תפילה דאורייתא, דרבנן, שחשבתי גם על זה לדבר, אבל כיוון שעשינו כל כך הרבה דברים בהקדמות על הכנה לתפילה, על נוסחאות התפילה וכולי, אז אני חושב שאנחנו נתחיל פעם הבאה מהסידור עצמו, נתחיל מברכות השחר, ונלך לפי סדר הסידור בעזרת השם. טוב.